בחודש, ואחרי פסח אז נמשיך בנושא של יציאת מצרים בכלל, כי גם לי, ואני זוכר לפסוקים השייכים לדת משה רבנו, כן? זה לפני כמה זמן כבר. טוב, אז תיקחו קודם כל את את הפסוקים בשמות, לקחתי ספר, אני יכול לקבל ספר שמות? ספר אחד. אז זה פרק י"ב בהתחלה. נתחיל בשאלה אחת על הפסוק הפסוק הראשון. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. וכפי שאתם זוכרים, זה התחלת התורה כספר המצוות, כן? אני רק רוצה להקדים את זה בקצרה. לפי השאלה של המדרשים, יש, אם אני זוכר, שבעה פעמים אותה שאלה במדרש, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, כן? החודש הזה לכם זה הפסוק השני. שהיא, לפי גרסת רש"י, שהיא מצווה ראשונה שנסתובבה ישראל. אם אנחנו מגדירים את התורה כספר המצוות, ואם יש כבר צורך להתחיל את, להתחלת התורה, ואיזשהו מקום של גילוי התורה, אז היה, היה צריך להתחיל במצווה הראשונה שנסתובבה ישראל. יפה? זה נושא רחב, ו... הרבה פעמים אנחנו צריכים לנגוע לאותו נושא. אבל למדנו כבר שמכיוון שהפסוק הראשון אומר, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, היה צריך הקדמה, פתיחה, לתורה כספר המצוות. דרך אגב, השאלה של המדרש היא עמוקה מאוד. לא היה צריך להתחיל את התורה. תחשבו על זה. זה לא בדיחה, כן? כך שואל המדרש, לא היה צריך להתחיל את התורה. הצורך להתחיל את התורה זה שייך, קשור לצורך להעלותה בכתב. אם כבר צריך לכתוב את התורה, אז יש צורך של התחלה בזה שהוא מקום, כן? ברור? ותזכירו את זה, תזכירו את זה, ש... אולי למדנו את זה פעם, הגרסה בזוהר היא לא היה צריך לכתוב את התורה אלא מהחודש הזה, וזה הגרסה הכי נכונה, כן? כי הצורך להתחיל בא מהצורך להעלות את התורה בכתב. כי לתורה כתורה אין התחלה בסוף, נעות סופם בתחילתם, זה גילוי האמת, גילוי האמת הוא נצחי, זה מובן, כן? טוב. אבל מכיוון ש... וזה הנושא של המדרש שלנו, מכיוון שהפסוק הראשון אומר, כהקדמה למצווה הראשונה שנזרוק בישראל, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, ונלמד הצורך לתת את כל הפרטים האלו, כן? אז היה צריך להסביר מי הוא משה, מי הוא אהרון, מה עושים בארץ מצרים, ומי הוא השם שמתגלה להם. זה נושא חשוב מאוד, כן? אי אפשר להתחיל בתורה, אלא דרך הסיפור של ההיסטוריה של עם ישראל שמתחיל בבריאת העולם. ולכן, למפרע, יש צורך לפתיחת התורה כהקדמה מבראשית ברא עד החודש הזה לכם. זה מובן? כן? למפרע. ואני מזכיר לכם גם כן את הדיוק של רש"י, הוא אומר את זה ככה, לא היה צריך להתחיל לשון התחלה את התורה מהחודש הזה לכם, ומה טעם פתח בבראשית. מכיוון שהוא אומר מה טעם פתח בבראשית, דעתו היא שמבראשית עד החודש לכם זה פתיחה. כן? זה פתיחה לתורה כספר המצוות. והשאלה שלו, רש"י, על הפסוק הראשון זה כי היה כדאי, היה הגיוני להתחיל מאלה תולדות השמיים והארץ בעיברם, דהיינו, התחלת סיפור ההיסטורי של העולם, וכולל בריאת העולם, אלה תולדות שמיים וארץ בעיבריהם, סיפור של אדם, חיי אדם הראשון, עד ירידת מצרים ויציאת מצרים, נכון? והשאלה של רש"י, אבל זה נושא אחר, מה טעם כתב את בראשית? מה טעם כתב את מעשי בראשית? היה מספיק להתחיל באלה תולדות שמיים וארץ. והיינו מרוויחים הרבה 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 דברים. קודם כל, מעשי בראשית אף אחד לא מבין כלום. כן? זה שייך לתורת הנסתר. ולכן יש שאלה, למה זה כתוב בתורה שבכתב, כן? וחוץ מזה, שאלה לא כל כך פשוטה, למה התורה מתחילה בבית, בראשית? ואם היינו מתחילים באלה תולדות, הייתה מתחילה באלף, ולא הייתה שאלה. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. אז הנושא שאנחנו נלמד עם המדרש, אנחנו מבינים משה, ויאמר השם אל משה. טוב, אבל למה ואל אהרון? זה המדרש הראשון, כן? זה מובן? אז קודם כל נראה מה אומר רש"י. תקראו רש"י על הפסוק. מי יכול להסביר את דעתו של רש"י? בשביל שאהרון עשה ותרע במוקצים כמשה, חלק לו כבוד, זה במצווה ראשונה. שכללו עם משה בדיבור. זה מובן. לפי פשט של רש"י, יש שאלה למה הכתוב כלל את אהרון עם משה, זה ברור, כן? הוא מדגיש את השאלה, והוא נותן תשובה פשוטה, מכיוון שלאהרון היה חלק בכל האותות והמופתים של יציאת מצרים, אז חלק לו כבוד גם בתורה בבחינת מצוות. אפשר להתחיל את הנושא ככה. היציאת מצרים לא הייתה אפשרית רק עם משה, לכאורה. ומכיוון שכך, אז יש גם כן לאהרון חלק בתורה בבחינת מצוות. זה הסברו של רש"י. כולם מסכימים, כן? אבל מאיפה לקח את זה רש"י? יפה. יפה. זה הפסוק הקודם. אז אני אקחת הפסוק הקודם, ותראו מה אומר אשר לפסוק הקודם. הפסוק הקודם, סוף פרשת י' אלף, ויאמר השם אל משה, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק השם את לפרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו. אז מה אומר רש"י? כבר כתב לנו זאת בכל המופתים, ש... אהרון היה עם משה בתורה המופתים. ופה יש ביטוי מעניין מאוד, כן? צריך לתחוח כדי לקבל נס. זה לא סתם, כן? ואפשר להרסיף שאולי בלי אהרון משה לא היה מצליח לבד. כן? אבל זה עוד נושא בפני עצמו. אז כבר כתב לנו זאת בכל המופתים, ולא שנה כאן, ולא חזר על הנושא כאן, אלא בשביל לסמכה לפרשה של אחריה. התורה עצמה הולכת בדעת חשי, אם אפשר לומר. התורה עצמה החליטה להסביר למה יש חלק לאהרון בתורת המצוות. היא אומרת את זה בפירוש. זה מובן? טוב. אז נראה איך המדרש מסביר את אותה שאלה. אז אני חוזר על הגדרה של השאלה. אנחנו יודעים ש... אבל זה אנחנו יודעים אחר כך, שתורת המצוות התגלתה גם לאהרון וגם למשה. בשנה אחרת למדנו את הנושא הזה באופן אחר. אני מזכיר לכם את זה בקצרה. תורת משה זה תורת תיקון העולם. תורת אהרון זה תורת כפרת הארונות, כפרת החטאים שבאים מחמת תיקון העולם. המטרה זה תיקון העולם, אבל כשאדם מתקן את העולם, יש מקום למכשולים, יש מקום ל... איך אומרים את זה? שכחתי, זה נעלה ממני, לאשק, כמו מדי נשק. כישלונות, כישלונות, כן. יש מקום לכישלונות, לחטאים, אז צריך לחפר את החטאים. אבל לפי היהדות, העיקר זה תיקון העולם, תורת משה. אבל צריך, יש צורך הכרחי של עבודת הכפרה. מיד. זה נושא לגופו, כי בוויכוח שלנו עם הנצרות, אנחנו רואים שהם נוטים להגדרת התורה בעיקר כתורת כפרת החטא, כן? זה מתחיל מהחטא הקדמון, וזה זה ממשיך עד החטאים שלהם, כן? אבל בכל זאת, התורה אצלם, אם אפשר לומר את זה ככה, במלחרות, זה רק כפרה, כן? החיים זה רק כפרה. זה מין דת ככה של אבלים, כן? והכל אבל, באלף ובה. אבל בכל זאת, אנחנו לומדים שיש ממד שצריך העבודה של הכפרה, מכיוון שאנחנו נמצאים בעולם, באיזה מין עולם כזה, שאי אפשר בלי חטא, כנראה. מהו הפסוק? צדיק, אין אדם בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה גם נושא חשוב. כן, פעם למדנו לפי המקובלים, כי המילה חיים מתחילה באות חטא. אז אולי נעמיק קצת את הנושא. למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו עולם שאי אפשר בלי חטא? וזה לא בכדי שהתורה מספרת את ההיסטוריה של האדם, מה המאורע הראשון? חטא אדם הראשון. איך היהדות תופסת את העניין של אדם הראשון? זה בכלל לא לפי מה שאומרת הנצרות. אף הפי שאפשר לשמוע או לקרוא מחכמנו דברים שלכאורה דומים, אין שום שייכות. זה עוד נושא אחר. אבל אפשר לשאול את השאלה, למה זה ככה? האם הכל יכול, האינסוף, לא היה לכאורה, אם יראה ואין אמורי, לברוא עולם שאפשר לקבל את זכות הקיום בלי המכשול הזה של החטא, כן? מה היה התשובה? זה כבר גובל לעניין של פילוסופיה, אבל, כן? בגלל הבחירה, כן? מה שצריך להבין שההכרח זה הבחירה של הבריאה, כן? בלי בחירה של הבריאה אין שום בסיס לקניין הזכות להתקיים כבריאה של הבורא, כי רק הבורא קיים, רק הבורא נמצא, רק הבורא הווה, גם במציאות וגם בהוויה, כדי ש... זולתו יתקיים, הוא צריך לזכות בזה. ואין זולתו, אבל זולתו, הכוונה לבריאה שלו, כן? אין זולתו בפני הירקות, בפנת בורא. ואי אפשר בלי בחירה. התווית של האדם זה לא החטא, זה הבחירה. זה ההבדל בין היהדות לנצרות. זה ההבדל בין היהדות וכל שאר הדתות. ולכן זה נותן לנו להבין למה העיקר בתורה זה המוסר. התורה, העניין של התורה. ומכיוון שכך, אז מכיוון שיש בידי האדם את הכוח של הבחירה, כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי זכותו, כל אחד לפי גורלו, כל אחד לפי ההיסטוריה שלו, כן? זה פחות, זה יותר, אבל חוץ מ אונס רחמן הפטירה, חוץ מי שעבד את הבחירה והוא לא נדון לפי התורה, יש לו גורל אחר לגמרי, וייתכן מאוד שאנחנו חיים בתקופות שאין כל כך הרבה בחירה אצל בני אדם, כן? כל פעם שאנחנו רואים למשל בגמרא, זכה ככה או זכה ככה, למעשה אנחנו רואים שכמעט בכל כל ההיסטוריה שזה רק לא זכה. תפסתם את זה? טוב, ומכל מקום, זה עיקר בכלל בתורה, והרמב״ם הוא גדול בזה, לכל ברי לב, ברי נפש, יש זיקה לכוח הבחירה החופשית. ואם ככה, אז ברור שאנחנו שייכים לעולם של חטא, והחיים מתחילה בחטא. אבל בלי פניקה, כי העיקר זה הבחירה, זה לא החטא. לא נולדנו חטאים, נולדנו בעלי בחירה. והחטא אפשר לתקן, אפשר לחפר. אבל הממד של הכפרה, שהוא הכרחי לעולם ומשני, העיקר זה התיקון. כן? זה מובן. טוב. אז אני חוזר לשאלה שלנו. איך המדרש מתייחס לשאלה שלנו, באופן אחר לגמרי ממה שאמרנו עד עכשיו, מה טיבו, מה כוחו של אהרון?
כן. אני עדיין לא הבנתי מה שאמרנו קודם לכן. וכי אם לא היה כתוב בפסוק הקודם משה ואהרון, אז הדם של רש"י לא עומד בעינו עדיין?
רש"י רצה להדגיש שהתורה עצמה רצתה שנבין כי העיקר זה מה שהיא אומרת, שמכיוון שאהרון היה שותף למאורעות של יציאת מצרים.
ובשביל זה
היה
צריך
להזכיר פסוק ספציפי
קודם.
לא, הדיוק ככה, מכיוון שכך, שגם משה, גם אהרון וגם משה היו בצוותא בעניין יציאת מצרים בנושא של האותות והמופתים, אז גם כן יש לאהרון חלק לתורה כמצוות. דאם לא כן, לא היינו צריכים את זה. דאם לא כן, היינו במדרגה שכזה, שישראל ראשית תבואתו, קודש לשם, עם של צדיקים, עם של מלאכים, שלוחי מצווה בעולם התחתון, תורה של תיקון העולם, בלי שום סכנה של חטא, נשמה טהורה. היינו כולנו במדרגה של הנשמה הטהורה, שהיא לא סובלת שום מגע עם הטומאה של החטא. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא, ואני מחזיר אותה אליך הטהורה. אלא ירדנו גם במדרגה של אדם נפש, כן? נפש מקבלת טומאה, ולכן אנחנו צריכים לארון הכהן. אפשר להבין, וזה המטרה של הקבלה, שמגדירה את הרבדים של התורה, יש תורה לעולם העשייה, תורה לעולם היצירה, תורה לעולם הבריאה, תורה לאצילות. והמטרה של לימוד הקבלה זה להגיע, לתפוס את התורה במדרגה של תורה לאצילות. זה אותה תורה, אותם אותיות, אבל בעולם אחר. כשאנחנו לומדים תורה, אז המדרגה נפש של כל אחד ואחד לומד תורה דעשייה. המדרגה רוח, תורה דיצירה. המדרגה נשמה, תורה דבריאה. המדרגה של חיה, תורה דאצילות, ויחידי סגולה מגיעים למדרגה של יחידה, זה תורה דכתר העליון. טוב. אני חוזר לפשט. ולכן היה ראוי שעם ישראל יהיה אצילים, אצולה של העולם. נאצלים ולא נבראים. זה מובן, אתם זוכרים הוויכוח בין בית שמאי ובית הלל בגמרא? נוח לו לאדם שנברא או לא נוח לו שנברא? כן? חכמי ישראל מתווכחים על זה. וזה זה, זה נראה לכאורה כאפיקורסיות, כן? איזה, איזה מין שאלה, כן? ושנתיים וחצי התווכחו על זה. והתשובה הייתה, לא נוח לו לאדם שנברא, אלא מה? מכיוון שנברא, יעסוק בתורה, בתורה של מזרות מעשיות. יפשפש וימשמש במעשה, כן, ייזהר, כן, מכיוון שנברא. והמשמעות של, של אותה שאלה בגמרא היא להיות קיים כנברא. היינו יכולים להיות קיימים לא כנבראים, כאצילים. כן, אני לא רוצה לומר מלאכים, זה מדרגה אחרת, כן, אבל בריאות במובן הפשט של המילה בריאה, אבל לא עם יצר טוב ויצר רע. כשם משה רבנו, שהיה לו רק יצר טוב, כן. אבל אנחנו צריכים את אהרון הכהן, כיוון שיש לנו גם כן יצר רע. טוב, זה כבר התחלה של התשובה של הנושא שלנו. זה מובן? טוב. אז למה ככה? זה עוד, עוד ציפור. למה זה ככה? זה עוד ציפור. זה לא היה תלוי בנו. ישראל עלה במחשבה. במחשבת הבריאה של האדם, ישראל עלה, היה בבחינת יחידה. בלי שום שייכות לתומה של, של המדרגות התחתונות. כן? למה ירד? זה לא היה תלוי בה. זה עוד נושא אחר, כן? אבל אני רק רוצה לציין. זה מובן? טוב. אז זה, זה, זה הכוונה של הפשט של התורה לפי, לפי רש"י. מכאן יש הרבה שאלות. ומה תפקידו של אהרון בתורה? מה שרק שהוא רצה להסביר, כן? למה בכלל יש חלק של אהרון בתורה? בתורה כמצוות, כן? השאלות של המדרש מתחילות באחר כך. כי אין משמעות לצורה של שלך להיוולד עם חטאים, אלא תכונה אחת, כן? זה נקרא יצר הרע. אבל זה לא הזהות שלנו. הזהות שלנו, לפי הנושא שלנו, למה יש חטאים בחיי אדם, זה עניין הבחירה. טוב, תמשיך. לא, לא, תתרגל, תתרגל, כשאתה שואל על מה ששמעת, תשאל בלשון ששמעת.
לא ידעתי לדעים.
לא, לא, זה עניין של זיכרון. אני ביקשתי פעם מאיזה רופא, איזה תרופה לזיכרון, אמר לי, יש לי תרופה מצוינת, רק דקה אני אגיד לך, שכחתי. אז תמשיך.
אמנם הבחירה היא אחד מהגורמים העיקריים...
לא גורם, לא גורם, לא גורם. מה?
לפירוד.
לא.
הפירוד.
זה לא גורם. זה מקום שכל התכונות האלו, פירוד וחררה, מתפקדות. לא גורם. אני רוצה לתקן את המילה. גורם זה סיבה, זה לא הסיבה. זה ה... המקום להזדמנות. שאם זה היה סיבה, אז הבחירה עצמה הייתה תכונה לחטא. יפה. אז מה השאלה?
הפירוד זה חטא?
הפירוד זה לא חטא. הפירוד זה, איך אומרים, זה הגורל שלנו עד אחרית הימים שנתקרב פנים אל פנים, כן? אבל להסכים לפירוד זה חטא. להיפרד מ... נכון? מעצמנו. זה... הפירוד זה לא חטא, זה יותר חמור מזה, זה גיהנם. כן. אבל אתה מבין את ההבדל. טוב. אין עוד שאלות לי, יש שאלה איפה שמתי את הגיהנם שלי. טוב, שכחתי אותו, למי יש? אש של גיהנם. מה? הנה, 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 טוב. הוא יקדים את השאלה, זה לבן. Le plaisir de la traversée. נתחיל. אז אני בחרתי במדרש השני, טוב, טוב, משה, בוא, בוא. במדרש השני, הדיוק הוא על הביטוי בארץ מצרים. ודרך הדיוק על בארץ מצרים, אז המדרש מסביר לנו מה שנדרש, דהיינו מה חלקו של אהרון בעניין. אז למה אינו אומר במצרים? השאלה היא, מה הדיוק של בארץ מצרים? וזה קשור לנושא שאנחנו נוציא בהרבה מקומות במדרש, שגילוי הנבואה לא הייתה יכולה להיות בתוך התומה של מצרים, ממש שנקראת מצרים, בתוך הערים של מצרים, אלא מחוץ לעיר. כי כפי שאנחנו יודעים, התומה באה מהאדם. אין תומה בעולם כעולם, בטבע, הטבע היא בריאה, בגלל שהיא נקראת בריאה, אז היא בריאה, בשם בריא, כן? התומה באה מתפקוד האדם. זה תוצאה מהחיים של האדם. כן? וגם בגמרא, לפי הלימודים בהלכה, יש דיוקים עמוקים מאוד, כן? באותה הגדרה, שהתומה סוף סוף קשורה לאדם, לא לבריאה. טוב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, הכל היה טהור. כי מיד כשאדם מתחיל לחיות, אז התומה נכנסה בעולם. ואולי למשל אתם זוכרים מה אומר המדרש, הרבה מפרשים מביאים את זה, כי זה כלל בענייניו לנושא שלנו. לעניין בתיבת נוח, בסיפור של תיבת נוח, את הבהמות הטהורות ואת הבהמות אשר אינן טהורות. והפסוק לא אומר את הבהמות הטמאות. ויש מדרש עמוק שם, שהתורה מדברת בלשון נקייה. וכאילו המילה טמא, המילה היא טמאה. אבל זה קשה, מכיוון שזה לשון הקודש. ויש הרבה מקורות במקרא שהתורה אומרת טמאו, טמא, טמא, טמא. והמילה טמא במקרא זה טהור. כולו לבן. אלא מה? התשובה היא פשוטה. המדרש פה מגלה לנו דבר קשור לעניין שלנו, שמעיקרה הכל היה טהור. ולכן התורה מלמדת אותנו, כי הבהמות הטהורות מלכתחילה היו טהורות. ולכן התורה אומרת, ואת הבהמה אשר איננה טהורה, והמשמעות אשר איננה עוד טהורה. עיקר השורש היה טהור, אפילו עמלק, עיקר התורה שלו הוא טהור. כל שכן הבהמות, כי לא לזלזל לבהמות גבי עמלק. גם עמלק זה חמור. זה מובן, כן? ויש מדרשים שמגלים את הבשורה שכל התומה שבעולם תחזור לטהרתה. ולמדו את זה מהחזיר. למה הוא נקרא חזיר? שעתיד להחזיר לטהרתו. החזיר עצמו, כן? יודעים את זה, לא? לא? ויש נבואה במדרש שאומרת לאחרית הימים, אני רוצה לדייק, לעתיד לבוא, נמצא כל מאכל טמא, נמצא אותו מאכל טהור. וזה מתחיל כבר. אני לא סובל את זה, אבל יש הרבה חנויות שכבר מוכרים הרבה שיקוסים טהורים קדושים. כן? אני לא יודע את ההגדרות. דברים טמאים לגמרי. המציאו דבר דומה טהור, וקוראים באותו שם טמא, כן? אך אתם רואים שאנחנו חיים באחרית הימים, כן? דברים שדומים לחזיר, אבל זה קשה, ונכון? בפעם הראשונה שנכנסתי באיזה אטליל קשרה, ושמעתי, אני רוצה קצת חזיר מזה. וקוראים לזה חזיר. היהודים הם ממש בני נביאים. מאיפה ידעו שזה יקרה? טוב, אני מסתים איתו. אני זוכר רק אמירה באנגלית, אבל באנגלית זה באמת תמי, אז אני לא משתמש בזה. מה? הבנתם למה אני מתכוון? טוב. ולכן, פה יש לדרוש את המילה בארץ מצרים. כן, ההסבר הרגיל הוא ככה, מכל מקום הנבואה לא יכול להיות בכלך, אומר ראשי, הוא מביא עוד מקום מזה, אלא למשל יש פסוק כשמשה רבנו אומר, כצאתי את העיר מחוץ לעיר, כן, אני אפעל, לא בעיר. זה מובן, כן, בעיר יש טומאה. למה? מכיוון שבעיר יש אדם. והטומאה באה מנוכחות האדם. מחוץ לעיר, בארץ מצרים זה לא טמא. ארץ מצרים זה לא טמא. אבל מצרים זה טמא. זה מובן. ויש דבר מקביל בעניין של הקדושה. כל ארץ ישראל זה קודש. אבל יש מדרגות בקדושה. וקודש הקודשים זה המדרגה העשירית. ירושלים יותר קדושה למשל מלבנון. טוב. מכאן אנחנו מודיעים שלבנון טוב. אז זה הדיוק הראשון. למה אני אומר במצרים? אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, כתיב בתורה, בספר דברים, בחוץ תעמוד. כשמישהו צריך לפואר את חוב שיש לו עם מישהו אחר, אסור לפי התורה להיכנס בביתו של בעל החוב, צריך לחכות מבחוץ. אתם זוכרים את המצווה, כן? בחוץ תעמוד. אז ההסבר הוא, פה, כאילו, יש לקדוש ברוך הוא חוב במצרים, והוא תובע את החוב שיש לו במצרים, אבל הוא מחכה בחוץ, עד שפרעו יצא כדי לתת את החוב שלו. אתם מובן? טוב. בחוץ תעמוד. אף אני אעשה כך, בארץ מצרים ולא במצרים. זה הקדוש ברוך הוא שאומר את זה, כן. בתורה שלי כתוב, בחוץ תעמוד. אז התורה היא התורה שלי, לא רק במובן התורה שאני נתתי לכם, אלא התורה שאני מקיים. וכפי, כמו שכתוב בתורה, בחוץ תעמוד, גם אני מקיים את זה. ואני אתן לכם עוד דוגמאות בעוד מדרשים. וכך אמר משה, קצתי את העיר. טוב, אז עד כאן ויש עוד, המפרשים של המדרש מביאים דוגמה אחת מאפיינת. זה נמצא במדרש ויקרא רבה, על הפסוק, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מלוקך, אני השם. אז נלמד מיד מה שאומר המדרש בויקרא רבה על אותו פסוק. לא, לא, זה לא הדף השני. אמר רבי אלעזר, בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה, אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה, ואם לאו, סוף שמקיימה על ידי אחרים. זה העניין של מצווה על ידי שליח. ואנחנו יודעים שאפשר לקיים כמה סוגים של מצוות על ידי שליח. זה מה שאומר המדרש, אם הוא יכול לקיים בעצמו, מקיים, ואם לא, הוא מקיים את זה על ידי אחרים, ויש לו זכות באותה מצווה שקיימו אחרים כשליחים שלו, כן? אבל פי שהכלל הוא, גדול המצווה שמקיימים מעצמם, מפני שליח, ואנחנו לומדים את זה למשל במסרת קידושין, האיש מקדש בעצמו, לא, בו, ובשלוחו, והגמרא שואלת, אם כבר אתה אומר בשלוחו, אני לא צריך בו, כן? זה מובן מאליו. אם כבר הוא יכול לקדש בשלוחו, כל שכן בו עצמו, כן? אז הגמרא מסבירה, גדולה המצווה שהוא עושה בעצמו, כדי שנדע את זה. ולכן המשנה אומרת, בו קודם כל, ואם לא יכול בשלוחו, זה מובן? טוב. אז פה אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה שלו. זה המובן העמוק, לפי המדרש, של המושג תורת השם. למה? יש לנו אמונה בשם, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא מקיים את התורה. ולכן אפשר לסמוך עליו. אנחנו יודעים, מכירים את תורתו. מכיוון שהוא גילה את תורתו לנו. והאמונה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא קשורה לגילוי התורה. כן? אל נאמן מכיוון שהוא מקיים מצוות. איזה מצוות? אנחנו יודעים את זה. השולחן ההוא שלנו, הוא מקיים אותו. וזה, זה, יש הרבה השלכות לאותו נושא, כן. ולכן, כל מי שרוצה להסביר איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולמו, ואנחנו שומעים, קוראים דברים שאינם שום משמעות, ולפעמים מפי תלמיד החכמים, אבל שלא שימשו את תורת האמונה דה הצורך, ומי שרוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, מנהג את עולמו, אז הוא צריך ללמוד תורה, כן? כי זה רצון השם. ראיתי, ואני לא רוצה לקחת דוגמאות, זה יקרה הרבה זמן, אבל אם יש לכם איזו שאלה, ואני מנחש שזו שאלה, אפשר ללמוד אותה, מה אתה רוצה?
לא הבנתי שהרב אמר,
אני לא תופס את השאלה. אתה תסביר, גם בצרפתית, אבל תסביר קצת יותר.
כולם הבינו, אני לא הבנתי מה שאר, זה לא שאלה.
אבל אתה יכול להסביר בצרפתית, אבל תסביר יותר, אני אבין את השאלה.
אני לא יודע.
בצרפתית,
אתה... לא, אבל פשוט... La question, je n'arrive pas à
savoir, je n'ai pas compris. Attends, Rakdaka. Agnès Birlo est la chèvre de l'Ouvissarpatit, et après, il me disait la chèvre de l'Ouvissarpatit. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand j'ai parlé que si nous voulons comprendre comment Dieu dirige son monde, il faut apprendre la Torah, parce qu'il dirige son monde d'après la Torah. Quelle est la question? C'est clair?
Non, je vois un rapport avec ce que vous avez dit ensuite.
Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Non, on n'est pas encore arrivé là. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Ah, et bien c'est ce qu'on va étudier. Et tu penses trop vite pour moi. J'étais en train d'expliquer qu'on allait arriver à ta question, mais tu étais déjà dans ma question. Et ça va? Non, je m'attendais à quelque chose antérieur à cela. אז אולי אני אסביר את זה, זה בקצרה שפה יש לנו דוגמה אחת של הכלל של תורת השם. הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו לפי התורה. תורת השם זה לא רק התורה שהשם נתן לנו, אלא תורתו הוא מקיים את התורה. התורה שלו גילה לנו. זה מובן? טוב. והנה הדוגמה, ואחר כך נחזור שוב לשאלה שלך. בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם גוזר גזרה, ואם רצה לקיימה, הרי הוא מקיימה, ואם לה סוף שמקיימה על ידי אחרים. טוב, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה, והוא מקיימה תחילה. הדא הוא דכתיב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מלוקיך, אני השם. מה? זה מצווה אחת מהתורה, כן? מפני עשבה תקום ויראת מאלוקיך. ולמה ויראת מאלוקיך? תדע שאלוקיך מקיים את זה מפני עשבה תקום. וזה מה שאומר המדרש, אני השם. מה המשמעות של אני השם? אני הוא שקיימתי מצוות עמידת זקן תחילה, אם בחוקותיי תלך. איפה הקדוש ברוך הוא קיים את זה? זה לגבי אברהם אבינו. וזה עוד מדרש אחר. הפסוק אומר, בפרשת וירא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו היה יושב, וכזה הוא היה עומד. כן? רבי ברכיה, בשם רבי לוי אמר, ישב כי ביקש לעמוד. אמר לו כזה ברוך הוא, שב, אתה סימן לבניך. מה אתה יושב ושכינה עומדת? כך בניך יושבים ושכינה עומדת על גבן. כשישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות וקוראים קריאת שמע, והם יושבים לכבודי ואני בכבודי עומד על הגוון, שנאמר אלוהים ניצב בעדת אל. אז פה יש לנו דוגמה, לפי המדרש, שהקדוש ברוך הוא מקיים את, את התורה שלו, למשל, ועזרת פני זקן מפני שיבה תקום. וזה כלל בתורה, אם כבר הקדוש ברוך הוא מקיים אותה, כל שכן אתה צריך לקיים אותה. כן? זה לא סתם מוסך ככה גרדה. כן? צריך להבין עמוק את זה, מה החשיבות של התורה, שהיא תורת השם. כן? וזה בסיס לאמונה שלנו. כן? לכל המאמינים שבעולם, שמאמינים בבורא עולם, אין להם שום סיבה להאמין. הם לא יודעים איך כזו הוא מנהיג את עולמו. אנחנו יודעים, יש, הוא גילה לנו את חיצונו. כן? אבל זה לא בפילוסופיה, בתיאולוגיה, בכל ההשקפות, אפילו דתיות, שצריך לתפוס את זה, אלא לפי התורה. ואנחנו חיים, אתם יודעים, בתקופה פוליטית לא קלה, כן? ויש הרבה רבנים שחושבים שהם יודעים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אבל הם, כשהם מסבירים את דעתם, אם אנחנו לא יודעים שהם רבנים, היינו שומעים סתם פוליטיקאים, כן? זה לא לפי התורה. זה לא מכיוון שרב פלוני אמר שהקדוש ברוך הוא אמר כך, שזה אמת. רב פלוני אמר, כן? זה דעת יחיד. אבל חוץ מזה, בתוכן הדברים אנחנו שומעים מה שערבי אחד יכול לומר, כן? ולא דווקא רבי אחד, כן? ואני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל זה כל כך ברוך שגם הפוליטיקאים הלא דתיים מבינים את זה. זה מובן, והם רצים לזה. הם לא צריכים ללמוד את השס. הם יודעים. אז מה? אתמול בשיעור, אני אמרתי בדיחה, אבל אני לא חושב שזה לא בדיחה. כן, יש משנה בפרקי אבות שאומרת, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. התורה ראתה את זה מראש, כן? אלא כי הם כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. לכן יש כללים. וזה דומה לבדיחת פורים, כי היה לנו בעיה עם פרס בפורים. אותיות פרס. חמנה נזכה. אז חוזרים לשיעור. ולכן כתוב, ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים. ויש פירושים שמה שאני לא מעיז להביא אותם. על מה שקורה לחכמים שלוקחים שוחד. טוב, אז חוזרים לנושא. רק דקה, אני אגמור עם השאלה שהיא בדרך. אז כמו כן, בחוץ תעמוד זה מצווה לישראל, כן? מצווה מיוחדת, אם יש לך חור לפרוע מאיזה בעל חור, אל תיכנס בביתו, אלא תעמוד בחוץ. צריך כבוד למי שחייב לך משהו, אבל אל תיכנס בפרטיות שלו, כן? תעמוד בחוץ. אז זה אותו דבר. הקדוש ברוך הוא עומד בחוץ למצרים, בארץ מצרים, שהיא חוץ למצרים. הנימוק הזה של המדרש הוא קשור להסבר הראשון של עניין הטומאה. לא נכנס בבית פרעה מכיוון שיש שם טומאה, כן? אבל פה יש לנו הסבר אחר לגמרי, קשור, אבל אחר, כי כל מה ששייך למישהו אחר נקרא טמא לזולת. זה עניין, זה דיוק של הלכה, כן? למשל, אשת איש טמאה לכולם, כי נטמאת. אם יש ניוב, זה נקרא, היא נטמאת. למה? מכיוון שהיא מקודשת לאיש אחד, היא טמאה לאיש אחר. זה מובן? כן. טוב, אז זה אותו דבר. הפרטיות של כל אחד ואחד, גבי הזולת, זה אסור. ויש, תראו אחר כך בפירוש שיש לכם פה על הדף שלכם, איזה הסבר היסטורי שאפשר לקבל אותו. שבעלי המדרש החליטו להסביר את זה, מכיוון, אני לא יודע אם זה אמת היסטורית, אבל ההסבר הוא הגיוני, כן? כי בתקופה שלהם, אותה מצווה של בחוס תעמוד, לא הייתה כל כך קוימת, אז החכמים ראו לתת את הדוגמה של הקדוש ברוך הוא כדי להדר אותה מצווה, כן? טוב, זה הסבר שאפשר, אפשר. אני לא יודע אם זה באמת הכוונה של בעל המדרש, אבל זה הסבר יפה. טוב, אתם רוצים שנקרא אותו בפירוש או לא צריך? מה? לא צריך. אז נמשיך. וכן אמר משה, קצתי את העיר. חלק השני של אותו מדרש. לכאורה סותר מה שאנחנו אמרנו מקודם. מה אמרנו מקודם? שבמצרים יש טומאה. אז צריך להיות בארץ מצרים. ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים, לא במצרים עצמה. רק יוסף הצדיק היה יכול לעמוד במצרים ולהחזיק בטהרתו, כן? ויוסף היה במצרים. וגם משה רבנו, כן? אבל גילוי שכינה במצרים עצמה זה קצת קשה. לכן זה בארץ מצרים, כן? בכל זאת, נראה את ההמשך. אמר רבי שמעון, גדולה חיבתן של ישראל, שנגלה הקדוש ברוך הוא, במקום עבודת כוכבים, ובמקום תינופת, ובמקום תומה, בשביל לגאולן. מכל מקום, כן, במדרגה שנייה, אחרת נאמר, זה אותו דבר, כן. זה חוזר לי ממה שלמדתי בתלמוד תורה בערבית, היינו אומרים בערבית, כדרך כבבדרך, כמו הבית, כמו הדלת של הבית. מה ההבדל סוף סוף בין מצרים וארץ מצרים? אז המדרש השני ממשיך ככה, גדול חיבתן של ישראל, שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים, ובמקום תינופת, ובמקום תומה בשביל לגאולן. איזה מקום זה? ארץ מצרים. אני רוצה להסביר את טענת המדרש. הסיפור היה יכול להיות אחרת לגמרי. שמשה יקבל את גילוי השם, רצון השם להוציא את ישראל ממצרים, ובמדבר ישראל יקבל את המצוות. לא בארץ מצרים. כי זה פלא. התורה מתחילה, גילוי התורה מתחיל בארץ מצרים. זה מה שהמדרש רוצה להסביר, כן? כי יש דרוש של השפת אמת, אם אני זוכר, אם זה השפת אמת. טוב, אם זה לא השפת אמת, זה יכול להיות השפת אמת. יש דרוש יפה על העניין של איסור שחיטת חוץ. מה זה איסור שחיטת חוץ? מחוץ לבית המקדש אסור לעשות שחיטה של קורבנות, כן? יש מדרגות, העזרה, קורבן פסח בעזרה וכן הלאה. אבל מקום הכל, מחוץ למקום הקדושה אסור להרחיב קורבן. ואם זה השפתים, טוב זה יחזור לי. אז הוא שואל, איך קורבן פסח? שהיה הקורבן הראשון שנקרא, איך אומרים? נקרא. הקריבו, אבל הקורבן נקרא. הוקרב. שהקורבן הוקרב בתקופת גילוי התורה, זה היה במצרים. אז הוא מסביר שיש קדושת פנים וקדושת חוץ. ובתורת הרב קוק יש ההסבר בהרחבה, כן? יש קודש ויש חול. יש הקודש שבקודש, ויש, הקודש שבחול, הוא תמון בחול. זה קצת עניין קבלי, כן? זה עניין של ניצוצות הקודש שהן בתוך הקליפות. אבל מה שגילה הרב קוק בבארות הקודש, שסוף סוף שורש הקודש שבחול הוא יותר עמוק, הוא יותר גדול מהקודש שבקודש. זה מובן מה שאני אומר?
אנחנו לא כל כך רגילים למושגים כאלו, כן?
הקודש שבקודש הוא פחות קודש מהקודש שבחול. פלא. זה איך לכם?
אז אני אקרב לנושא לאט לאט. קודם כל המושג של קדושת פנים וקדושת חוץ. והוא נותן, בדרוש הזה שהזכרתי, הוא נותן דוגמה, כן? זה קורבן פסח. אבל פי שיש איסור גמור להכחיל קורבנות מחוץ בית המקדש, הקורבן החיצוני ביותר, לא רק חוץ למקדש, אלא בתוך הטומאה. אז הוא מגלה את הכלל הזה, שלא דרך ברמיזה, הוא מסביר את זה והוא נותן דוגמה, ואני אזכיר לכם איך למדנו את זה על נושא אחר. הוא נותן הדוגמה של האהבה, כדי להסביר למה האהבות קראו לנשותיהם אחותיהם. כן? אז הוא מסביר שיש אהבת פנים, זה אהבת איש לאשתו, ואהבת חוץ זה אהבת אח לאחותו. וכל עוד שיש רק אהבת פנים, זה לא נגמר. התיקון של האהבה לא נגמר. עוד, כל עוד שלא מגיעים לאותה סגולה של אהבה בין אח לאחותו נוסף לאהבה של איש ואשתו, התיקון של האהבה לא נגמר. אפשר להרחיב את הנושא ככה, כן. התיקון במדרגה של אדם הראשון היה איש ואישה. זה הבריאה הראשונה שנקראים איש ואישה. עד כאן, אצל הבעלי חיים, זה זכר ונקבה. איש ואישה זה תיקון עצום, כן? יש הרבה ממדים לאותה הגדרה, כן? פנים אל פנים. ואז האבות המשיכו את התיקון באותה מדרגה שאדם הראשון השאירה אותה, כן? יש מוטציה, נאמר, מזכר ונקבה לאיש ואישה, וזה נגמר ככה. ובאו האבות והתחילו להמשיך באותו תיקון, והגיעו לאח ואחות. לכן אברהם אומר משרה שהיא אחותו, כן? ויצחק אומר מרבקה שהיא אחותו. והרב, זה חתם סופר, סליחה, מה אמרתי, חפץ חיים? שפת אמת, זה חתם סופר. אז החתם סופר זה בזכות אשתו שנזכרתי. אז הוא מסביר לי ככה, יש הרבה פסוקים שמסבירים את זה. למשל, פסוק אחד בשיר השירים, מי ייתן לך כאחלי, יונק שדי אימי, אמצא לך בחוץ אשקך וגם לא יבוזו לי. זה מה הוא אומר, מה הוא אומר להיא, והיא אשתו, כן? לא, לא, מה היא אומרת להוא, כן? מי ייתן לך כאח לי, כאח. אתה בעלי, אבל אני רוצה עוד יותר כאח. אני רוצה להיות איתך בחוץ ושלא יבוזו לי. כי אהבה בין איש לאשתו זה בבית, בפנים, בחוץ זה בושה, כן? אז זה שאיפה למדרגה מוסרית שהעניינים הפנימיים יהיו קשרים בחוץ. זה בבחינת איש, אשת בעלת בית, אישה ובעלה, וזה בחינת אחות ואח. זה מובן? כן? וזה לא היה קל לגלות את זה. זה מתחיל באברהם, כן? והגויים לא מבינים את המסר הזה, כן? ופרעה אומר לאברהם, אז זה אחותך, אני אקח אותה, כן? איש בער לא ידע. אחר כך מתקדמים, כן? גם יצחק מנסה, לא מבינים. סוף סוף מבינים. כן? ותופסים קצת את זה, כי האישה היא האחות, ולא ההפך. ההפך זה נקרא תינופת, זאת אומרת, האחות כאישה, כן? זה היה מעשה פרעה, שהוא לקח את אחותו כאישה. בא אברהם ואומר לו, זה ההפך. האישה צריכה להיראות כאחות, ולא ההפך. זה מובן? אז כל עוד מגיעים לאותה מדרגה של איש ואישה, לפי לשון ההלכה, האיש נקרא בעל. זה רק במדרגה שנייה שנקרא איש. כן? תראו איזה דיוק. בהתחלת מסכת קידושין, המשנה הראשונה, האישה נקנית בשלושה ברכים. תראו דרשי שמה. האישה נקנית לבעלה. מה הוא רוצה להסביר לנו? למי היא נקנית? אז יש הסבר רגיל בישיבות, שמכיוון שאפשר לטעות, כי גם השפחה נקנית, פה ראשי רוצה לדייק, לא מדובר בקניין של שפחה, אלא בקניין של עניין של עמה עברייה, כן? אלא זה קניין של... אבל מי יכול לטעות באותה משנה? זה הסבר בישיבה, אבל בעמידה יש לנו זה, וכי המשך המשנה הוא ככה, האישה נקנית בשלושה דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, קונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל, ובמיתת הבעל, כן. אם האישה זוכה לקנות את עצמה, אז יש רק שתי אפשרויות, או גט או מיתת הבעל. ולמה הבעל מת? מכיוון שלא זכה באשתו. מספרים סיפור בבית דין, שפעם גבר אחד לא רצה לתת גט לאשתו. אז הדיין לקח את המשנה ואמר לו, תקרא, וקונה את עצמה בגט או מיתת הבעל. אם אתה נותן גט מוטב ואם לאו, מיתת הבעל. אבל ההסבר הוא הבעל צריך למות בבחינת בעל כדי להיות איש, כי בעל זה מגונה, כן? בעל זה בעליו, כן? אז היא כמו שפחה, כן? יש לה בעל, עבדים, כן? זה מובן, כן? מה שאני אסביר. עד שהוא מגיע למעזרה של איש, אז יש המשנה השנייה, בהתחלת הפרק השני, האיש מקדש, האיש יכול לקדש, האישה נקנית, כל עוד שהוא בעל, יש איזה מין היתך, כן, של הנישואים, אבל צריך תיקון של אותם הנישואים, כן, ועל הבר הוא מדויק, כן, כי הגמרא שואלת בסוגיה הראשונה, למה המשנה אומרת האישה נקנית, זה לשון חכמים, לשון התורה זה כי ייקח איש אישה, זה לקוח. אז הגמרא משיבה מכיוון שהוא רוצה למתנה כסף. אחד מהדרכים זה כסף. האישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר ובביאה. אבל תתארו לעצמכם הפשט המשנה. האישה נקנית בכסף, זה כמו שקונים שפחה, כן? אבל באותה מדרגה הוא נקרא בעל. הוא צריך לעלות ממדרגה עד שיגיע למדרגה של איש, אז האיש מקדש. ומה ההבדל? הגמרא מסבירה את זה ההבדל. מה זה קידושין שהבעל, יש בכוח של הבעל לאסור את אותה אישה לכולי עלמה. זה קידושין, כן? יש הממד של הקשר בין האישה לאיש, זה נקרא קניין, והממד של הקשר לאיש לאישה, שהוא אוסר אותה לכולי עלמה. וזה נקרא, זה הסבר. אני... זה קצת סכמטי מה שאני אומר, אבל זה בעיקר ההסבר של הגמרא. ויש לנו, זה מובן, כן? יש רבד אחד של הקשר בין איש ואישה שנקרא קידושין קשרים, כן? אבל הוא איש והיא אישה. זה אהבה בין איש לאשתו. במובן של בעל. אבל הרבד השני, כשמגיעים לאותה סגולה של אהבה בתיקונה, אז הוא נקרא איש. יש לנו פסוק בנביא, ולא תקראי אליי בעלי, אלא אישי. אתם זוכרים את הפסוק הזה? טוב. אז זה בקצרה אחד מהדוגמאות שלה, של מה שרציתי להזכיר. אז החתם סופר מסביר את זה כך, שיש בדוגמה של האהבה, יש אהבת פנים, אהבת חוץ, יש קדושת פנים ויש קדושת חוץ. והתורה מגלה פה שהיה מקום באותה תקופה לגלות את, את, את הקדושת חוץ שהיה בחוץ. כן? גם בתוך התומה יש, אני לא רוצה להגזים בביטויים, אבל בכל מה שקיים בעולם יש איזה ניצוץ של קדושה שמקיים אותו, אפילו התומה. כן? וזה החומרה של התומה. זה מתחיל, הזוהר מסביר את זה, זה מתחיל כשיעקב אבינו שלח את בניו למצרים, זה כדי להציל את אותם הניצוצות הקודש שהיו במצרים. כן? אנוס על פי הדיבור. הדיבור רצה להיגאל ממצרים, כן? זה עוד נושא. אבל זה מהביטוי של המקרא. יש שבר במצרים. כשרוצים לומר שמכינים לחם, אז אומרים ששוברים את הדגן, שוברים את החיטה, כן? מה שוברים? המקובלים מסבירים פשוט, שוברים את הקליפות כדי להוציא את הסולת מן הפסולת. צריך לשבור את הקליפה הזאת, כן? ולכן, שמעו שיש שבר במצרים, מתחילים לשבור את הקליפות, אז ישראל צריך לרדת בתוך התומה של מצרים כדי לגאל את הקדושה שיש גנוזה בקליפות. זה מובן? כן? טוב. אז נמשיך. גדולה חיבתן של ישראל, שנגלה הקדוש ברוך הוא במקום עבודת כוכבים, במקום תינופת, תינופת זה זנות, במקום תומה, זה תומת המת. מכיוון שגילוי השכינה הייתה, אחרי מכת בכורות, ובכל בית היה מת, בכל בית הייתה תומה. בשביל לגאולן, משל לכהן שנפלה תרומתו לבית הקברות. באותו משל, הכהן, במשל זה הקדוש ברוך הוא, כן? נפל תרומתו וישראל נקרא תרומה, כפי שאתם יודעים לפי המדרש, כן? תרומה נקראת ראשית, ראשית תבואתו זה ישראל. אדם הראשון נקרא חלתו של העולם, זה ידוע. אומר, מה יעשה? לתמת עצמי אי אפשר, ולהניח תחומתי בבית הקברות אי אפשר. מוטב לי לתמת עצמי פעם אחת, וחוזר ומתאר, ולא אעבד את תחומתי. כך, אבותינו היו תחומתו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, קודש ישראל לשם, ראשית תבואתו. היו בין הקברות מתראים, שנאמר כי אין בית אשר אין שם מת, ואומר, ומצראים מקברים את אשר יקה השם בהם כל בכור. אמר הקדוש ברוך, היח אני גואלן לישראל, להניחן אי אפשר, מוטב לרד ולהצילן, שנאמר וירד להצילו, מיד מתראים. כשהוציא, קרא לאהרון ותיאר אותו. זה התשובה של המדרש. מה תפקידו של אהרון? זה לתאר את הקדוש ברוך הוא. אז אתם שומעים עכשיו ההסבר של המדרש. לא רק שאנחנו צריכים את אהרון כדי לתאר אותנו, אלא יש לאהרון תפקיד יותר גדול מזה. לאפשר את גאולת ישראל. לאפשר את יציאת מצרים. משה, כוחו של משה זה להקות את מצרים, כדי שהשכינה תתגלה במצרים. וכוחו של אהרון זה לטהר את השכינה, מכיוון שירדה למצרים. זה מובן? טוב. זה לא מובן? טוב, אך כאן נחזור. שנאמר, וכיפר את מקדש הקודש. ואך כאן נראה בפסוק עצמו, ויקרא, כן? שלאהרון הייתה פונקציה של כפרה לתומת של ישראל, אבל גם פונקציה של כפרה לתומת של המקדש עצמו. יש במקדש תומה, ונראה את הפסוקים. טוב, הסבר של המדרש, הוא אומר את זה ככה. כל מה שקראנו. ישראל היה בתומת מצרים. היה צריך להצילו מתומת מצרים. רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא להציל את ישראל מהתומה של מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא צריך כביכול לרדת בתומה של מצרים כדי להציל את ישראל. כן? אז הוא צריך להתאר אחר כך. מי מתאר אותו? אהרון. זה מדרש. אנחנו לא בקבלה פה. אף על פי שכל מפרשי המדרש הזה אומרים, ועוד לפי הנסתר יש סודות בדבר. טוב, נשאיר את הסודות, כן? צריך להבין את זה. שכביכול, אז אולי אני אסביר את זה לפי הקבלה, למה לא. כביכול, הקדוש ברוך הוא מסכים לטמא את עצמו כדי לגאול את ישראל מטומאת מצרים. ולפי המשל שמביא המדרש, כן, הקדוש ברוך הוא דומה לכהן שתרומתו, אכילת הכהן, כן, המנה של הכהן, נפלה בבית הקברות, אז מה יעשה? יישאר, ישאיר את התרומה בבית הקברות, זה נאבד לו, או יתאמת עצמו כדי להיכנס בבית הקברות, כדי לקחת את התרומה ולתאר אותה. כן? אז אנחנו מבינים, זה פשוט, עד כאן אין שאלה, שכוחו של אהרון הכהן לתאר את התרומה, נכון, כביכול, לפי ההלכה זה עניין אחר. אבל פה המדרש מגלה שכוחו של אהרון זה לא רק לתאר את ישראל, אלא צריך לתאר את גואל ישראל, מכיוון שהגאולה מביאה לכביכול איזו ירידה בקדושה של השכינה, וצריך לתקן את זה, זה כוחו של אהרון. טוב, עכשיו זה מובן? טוב. לא, מה שצריך להבין זה ש... אולי אני אסביר את זה לפי הלכה אחת. בפרק חלק, במסכת סנהדרין, מחפשים הגדרה של אלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש הרבה הגדרות. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, והמחלל את הקודשים. ומה מחלל את הקודשים? זה מי שאינו מכבד חולו של מועד. יש מועד קדוש, ויש חול המועד. כן? זה דומה מאוד למה שאמרנו מקודם, הקודש שיש בחול. זה חול, אבל יש קודש בו. מי שלא מקבל את המושג הזה של חול המועד, הוא נקרא אפיקורוס. הוא נקרא, הוא נמנע מאלו שאין להם חלק בעולם, מי שמחלל את הכל. ולכן, דרך אגב, אני רוצה להסביר את זה. אתם רואים שהשומרי מצוות, בחול המועד, למשל, לא מסתפחים. ויש להם פנים של אבל, כן? זה חג, פנים של אבל. טוב, זה בא מכיוון שאנחנו לא מגדלים זקן שלם. למי שמגדל זקן שלם, זה לא מורגש, כן? אבל מכיוון שלהסתפר זה עבודה של אסורה בכל המועד, אז זה נראה. אבל זה לא, אני זוכר שבחוץ לארץ, היה אפשר לקבל היתר מהדיין למי שצריך להיות בעסקים עם הגויים, זה לא יפה, כן? אבל בקהילה עצמה, ברובע היהודי, נאמר, אם אני זוכר, כולם היו יודעים שזה חול המועד, וכולם היו לבושים מצוין, ואין פנים של... מכיוון שאסור לחלל את חול המועד.